שלום. אני רוצה לדבר היום על טעויות. ואני רוצה לפתוח בלשתף אתכם במשהו שהתרחש לפני 7 שנים, וגרם להרבה אנשים לאיזושהי טלטלה. לפני 7 שנים אירע הגירוש מגוש קטיף. ובכל התקופה שלפני האירוע הקשה הזה, רבים מאוד עשו מאמצים אדירים כדי לעצור את הדבר הזה מלקרות. באו להפגין וירדו לגוש קטיף ולמחות ולפעול ולהשתדל. אני זוכר את התקופה שלפני הגירוש, הייתי אז בעצמי בגוש קטיף, ירדנו למחות ולעצור. וזה היה ימים עוצמתיים ומדהימים של תפילות, של אמונה, של תקווה שיקרה נס והדבר הנורא הזה לא יקרה. אחד הדברים שנתן כוח, שחיזק הרבה אנשים, זה היה אותה הבטחה, אותו משפט שאמרו בשם הרב אליהו, זכר צדיק לברכה, היו לא תהיה. הרבה אנשים זה חיזק אותם, הנה, יש פה איזושהי הבטחה שזה לא יקרה, נס יקרה בסוף איך שהוא לא יודעים איך. אנחנו יודעים את הסוף של הסיפור. גוש קטיף לצערנו נחרב, היהודים פונו מהמקום. והיו כאלה שאחרי הסיפור הזה, משהו התערער אצלם. בהרגשה, שמחנו והבטיחו לנו. מה קרה? הרב הבטיח, מה? אז באמת, קטונתי מלהסביר ולפרש את מרן הרב אליהו זכר צדיק לברכה. ובפשטות, בהחלט יכול להיות שאנשים קצת מבלבלים בין ברכה ותפילה לבין הבטחה ונבואה שככה ודאי יקרה. ולפעמים החוסר הבחנה הזה הוא עלול להיות קריטי. אנחנו יודעים, להבדיל בדתות אחרות, בנצרות למשל, יש שם תפיסה דתית שאומרת שהאפיפיור בענייני דת לעולם לא טועה. אין טעות אצלו. אם נחזור לעולם היהודי, יש תפיסות מסוימות אצל חלק מהמגזרים שמתייחסים לכל דבר שנאמר על ידי חכמים, לחז"ל. גם אם זה בנושאים מדעיים, זה ודאי נכון. ולא יכול להיות שיתברר אחרי זה שזה טעות, ומנסים למצוא תירוצים והסברים למה יש לזה הסבר אמיתי, גם אם לפי המדע של היום זה לא מסתדר. האם יכול להיות שזאת הייתה פשוט טעות? כי זה מה שחשבו במדע של אותם הימים, אבל היום מתברר אחרת, כי יש מיקרוסקופ, כי יש הרבה דברים אחרים. הרי לא את הכל הם קיבלו מסיני, לא כל משפט שהם אמרו, לא כל דבר זה תורה שעברה במסורת מדור לדור. האם חייבים להתעקש על כל דבר? זה הלכה למשה מסיני? בתורה אנחנו מוצאים גישה שונה בתכלית. רבנים, גדולי עולם, ענקי הרוח של עם ישראל במהלך ההיסטוריה, טעו, שגו, אמרו לפעמים דברים לא נכונים. אולי נתחיל ממשה רבנו. המנהיג, הגדול, הדגול מכולם, הענב מכל. וצעיר החטאת דרוש דרש משה, והנה שורף. אתם תוכלו לראות את המקור בדף שאפשר להוריד. ויקסוף אלעזר ויתמר בני אהרון הנותרים לאמור, מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקודש, כי קודש קודשים היא, ואותה נתן לכם לשאת את אבון העדה, אין לו אהובה את דמה. משה מבקר באופן קשה. את אהרון, את בניו, על זה שהם שרפו את השעיר במקום לאכול אותו. וידבר אהרון אל משה, הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני השם, ותקרנה אותי כאלה, ואכלתי חטאת היום היטב בעיני השם. אהרון משיב למשה. מפאת קוצר הזמן לא ניכנס פה מה בדיוק הייתה התשובה שלו, רק משפט מרשי, היטב בעיני השם, אם שמעת בקודשי שעה, אין לך להקל בקודשי דורות. אהרון אומר למשה, אתה טועה. אתה עשית איזשהו הקש, הסקת מקודשי שעה על קודשי דורות. אבל מי אמר שזה אותו דבר? אם בקודשי שעה היה דין כזה, מי אמר שגם בקודשי דורות זה ככה? השם לא אמר לך את זה. זו טעות. אתה השמת אותנו שלא בצדק. מה סוף הסיפור? וישמע משה ויתב בעיניו. אמר משה, לשון רשי, הודה ולא בוש לומר, לא שמעתי. מתנצל, טעינתי, האשמתי אתכם שלא בצדק, באמת את זה לא שמעתי מהקדוש ברוך הוא. אז אני אמרתי מסברתי, באמת כנראה זה לא נכון, אתם צדקתם. יותר מזה, התורה אומרת בויקרא, בפרק דלת, על מצב שצריך להביא פרה עליהם דבר של ציבור. על מה מדובר? אומרת התורה, אם כל הדת ישראל ישגו ונעלם דבר בעיני הקהל, ועשו אחת מכל מצוות השם, אשר לא תעשנה והשמו, ונודע חטאת אשר חטא, והקריבו פר בן בקר. אומר רש"י, הדת ישראל אלו סנהדרין. מי טועה פה? בית הדין הגבוה לצדק של עם ישראל, הסנהדרין, תלמידי החכמים הגדולים ביותר, הם טעו. ומה הם טעו? ונעלם דבר, אומר רש"י, טעו להורות באחת מכל קריטות שבתורה שהוא מותר. הקהל ועשו שעשו ציבור על פיהם. סליחה. מה הייתה הטעות? לא באיזה משהו זוטר, פעות. הם טעו בדבר שעונשו קרד והורו שזה מותר. למשל, שמותר לאכול חמץ בפסח, שמותר לאכול ביום כיפור. זה הם אמרו שמותר. איזה טעות איומה ונוראה זאת? וצריך לעשות תהליך של תשובה ככה וככה כמו שהתורה מתארת. כלומר, התורה נותנת אופציה, יש מקום לטעות כזאת. אין מין אמירה, אפיפיור לא טועה, אצלנו אין טעויות. בוודאי שיתכן. היחיד שעליו נאמר שהוא לא טועה ולא שוגה זה ריבונו של עולם. כל עוד אנחנו עוסקים בבני אדם, בוודאי שיתכנו טעויות. דוגמה נוספת לעניין קשורה למשיח. רבי עקיבא, מגדולי חכמי ישראל, משכל תורה שבעל פה שלנו היא עליבי לפיו, תלמידיו זה כל אותם חכמים שהובילו את מסורת התורה שבעל פה, הייתה לו טעות גדולה. וזה בזיהוי של בר כוכבא בתור משיח. רבי עקיבא, כך אומר הרמב"ן, היה נושא כליו של בר כוכבא. בהלכות מלכים פרק י"א הוא אומר כך, ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים, הוא מחדש דברים בעולם ומחיה מתים, אין הדבר כך. שרבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה, והוא היה נושא כליו של בן כוזי והמלך, והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח, ודימה הוא וכל רחמי דורו שהוא המלך המשיח, עד שנהרג באבונות. כיוון שנהרג נודע להם שאינו. כלומר, רבי עקיבא וכל חכמי דורו, כך אומר הרמב״ם, טעו בחושבם שבר כוכבא זה המשיח. התברר בסופו של דבר, לא נכון, זה לא הוא, שגינו, הוא היה מצביא חשוב, הוא עשה דברים טובים, הוא היה מנהיג, משיח הוא לא, זה לא היה נכון. זאת הייתה טעות. הרמב״ם עצמו שכותב פה על בר כוכבא, על רבי עקיבא, יש באחד הכתבים שלו מכתב שהוא כתב למישהו שמביא תיאור מאוד מעניין. הוא מספר הרמב״ם, מישהו נכנס אליי הביתה, כך הוא כותב, ושאל אותי, זה היה איזשהו זמן אחרי שיצא, התחיל להתפרסם ספר משנה תורה של הרמב״ם עם כל ההלכות, מישהו בא אליי הביתה, ואומר לי, הלכה הזאת שאתה כתבת פה, מאיפה לקחת את זה? מה המקור? אמר הרמב״ם, רק שנייה, אני יודע, זה כתוב במסכת הזאת והזאת. הוא ניגש לארון, מוציא את המסכת, מחפש, לא כתוב שם. פתח חוץ, אולי זה מסכת הזאת, מוציא, גם שם זה לא כתוב. ועוד ספר ועוד ספר. אמר לו הרמב״ם, האמת שאני לא זוכר, לא יודע מאיפה לקחתי את זה. תלך, אני אחשוב, אני אזכר, אני אגיד לך. אומר הרמב״ם, אחרי שעה, שעתיים, למחרת, פתאום נזכרתי, הבריק לי, מאיפה זה באמת לקוח. רואים שגם הרמב״ם, הנשר הגדול, הגאון העצום, שכל התורה הייתה בתוך כף ידו, מישהו בא אליו, והוא מבולבל, הוא לא יודע, איפה לקחתי את זה? בסוף הוא נזכר, הוא לא המציא שום דבר, הוא פשוט לא זכר. מוצאים במהר"ל דבר מעניין, באחד המקומות, אמר לו שיש השוואה בין חמור של אברהם, לאתון של בלעם, או של משה, וכתוב שהוא רחב על החמור, עם החמור, לא נכנס כרגע לפרטים, אבל המהר"ל מצטט את הפסוקים בשני המקומות, ובונה על זה איזשהו רעיון. והבעיה היא, שכשפותחים את הפסוקים, מתברר שזה בדיוק הפוך. כלומר, מה שהוא מצטט אצל בלעם, זה מה שכתוב אצל אברהם, או אברהם אצל בלעם, או משה, ולהפך. וכל הרעיון היפה פשוט נשמט את הקרקע מתחת רגליו. איך הוא טעה בדבר כזה? אז היו כאלה, ולא ננעלו שערי תירוצים, להתחיל להגיד הסבר כזה והסבר אחר. אבל אמר כבר אחד מגדולי האדמו"רים, שמי יודע, אולי הקדוש ברוך הוא זימן לרבנו הגאון המהר"ל מפראג, להתבלבל, לטעות בחילוף הזה של הפסוקים, כדי ללמד אותנו, כדי שגם האדם הגדול ביותר יכול להיות לו טעות בדבר כל כך פשוט, כל כך בנאלי, שתינוקות של בית רבן אמורים לדעת, עדיין יכולה להיות טעות בדבר הזה. אם כך, שהטעות היא אפשרית אצל משה, אצל הסנדרין, אצל רבי עקיבא, אצל הרמב״ם, אצל המהר"ל, ויכולנו להביא דוגמאות רבות מספור. אנחנו מגיעים למסקנה שבעצם הגדולה האמיתית זה לא לא לטעות לעולם. כי טעות קיימת. מי שיחפש לא לטעות אף פעם, זה לא אפשרי לבן תמותה. אבל הגדולה האמיתית שבגינה אנחנו כל כך מעריצים ומלאי הערכה לרבותינו גדולי ישראל, זה בגלל היכולת שלהם להתמודד עם הטעות בצורה נכונה. לא בגלל זה שלא טעו מעולם, כי ייתכן שהייתה טעות כזו או אחרת. השאלה הייתה איך הם התמודדו איתה, איך הם הגיבו אחרי שהתגלתה כאן טעות. הרמב״ם בפירוש המשניות אומר דבר מאוד מעניין. רואים תופעה, למשל במחלוקת של בית הלל ובית שמאי, לפעמים כתוב, בית שמאי אמרו כך, בית הלל אמרו כך, ואז חזרו בית הלל לאורות כדברי בית שמאי והסכימו איתם. כלומר, בהתחלה בית הלל חלקו על בית שמאי, ואז עשו איזשהו בירור והתברר להם, הם טעו, זה לא נכון, והם חזרו לאורות כדברי בית שמאי. השואל הרמב״ם שאלה טובה, אם בסופו של דבר בית הלל הסכימו עם בית שמאי, אז מה אכפת לנו מה היה קודם? למה צריך להגיד את זה? תגיד את השורה התחתונה, בית הלל ובית שמאי מסכימים שזאת ההלכה. מה זה משנה מה היה קודם? אומר הרמב״ם, רבי עורך המשנה היה חשוב לו מאוד להגיד לנו את זה. למה? כדי ללמד אותנו דבר חשוב. ואומר הרמב״ם כך, אומנם קיימו שיטת איש ואחר כך חזרתו מאותה שיטה. כגון אומרו בית שמאי אומרים כך ובית הלל אומרים כך וחזרו בית הלל לאורות כדברי בית שמאי. הרי זה ללמדך בקשת האמת ובחירת הצדק. לפי שאלו אנשים הגדולים, המעולים, החסידים, רבי החוכמה, שלמי השכל. כאשר ראו דברי מי שחולק עליהם יותר טובים מדבריהם ויותר עמוקי העיון, הודו וחזרו לשיטתו. וכל שכן וקל וחומר לשאר בני אדם, שימראה שהאמת עם יריבו ייכנע ואל יתעקש. וזהו מאמר השם צדק צדק תרדוף, ועל זה אמרו החכמים הווי מודה על האמת. כלומר, שאתה אף על פי שתוכל לחלץ את עצמך בטענות ויכוחיות, אם תדע כי דברי זולתך אשר טענתך עליהם נראה צודקת, בגלל חולשתו או בגלל יכולתך להטעות, הם האמת, חזור לדבריו והריב נטוש. אומר הרמב״ם, יש מקרים בחיים שאתה יודע שהשני צודק, אבל מבחינה רטורית אתה וכחן יותר טוב ממנו. אתה יכול להראות ולהתווכח ולהגיד ולהוכיח, עזוב, אתה יודע שזאת האמת, אל תתעקש. מה, האגו? לא נעים לך להודות? תלמד מבית הלל. ברגע שהתברר להם שהאמת עם החולקים עליהם, לא עניין אותם שום דבר, אנחנו מבטלים את דעתנו. והיה חשוב לרבי להגיד לנו את כל זה כדי ללמד אותנו, האמת היא מה שחשובה. לא האגו, הכבוד, המעמד, מה יחשבו עליי בפעם הבאה, עזוב. זאת האמת, לך על הדבר הזה. הרמב״ם לא היה רק נאה דורש ויודע להסביר לנו פה דברים יפים על בית הלל, הוא גם היה נאה מקיים. אחד הדברים היפיפים שרואים באיגרות הרמב״ם, שזה הכתבים האישיים שחושפים לנו טפח מעולמו של הנשר הגדול, זה משפט יפיפה. אני אקריא לכם, זה בדף שאפשר להוריד מתוך הקובץ. והוא אומר באחד המכתבים שלו כך, אין אני טוען שהגעתי אל שלמותי האחרונה בתחילה, ולא שאני לא טעיתי מעולם. אדרבה, כל מה שנתבאר לי חילופו, חזרתי ממנו תמיד מחיבורי ומטבעי. ואולי עשינו דבר מותר, או איתנו דבר אסור, ולא ידענו, ואין בזה חסרון שלמות. ואפילו בית דין הגדול איתו בהוראה, ושגיאות מיבין, ושכחה מצויה בכל. ומפני כל אלו הסיבות ראוי לחפש בדבריי ולבדוק אחריי. ואני אומר הקורא בחיבורי, כי מה האדם שיבוא אחרי המלך? אלא הרי הרשתיו, ויומר המלך יבוא. וטובה גדולה עשיתם ממי אתם החברים, וכל מי שימצא דבר ויודיעני טובה, יגמלני עד אשר לא יישאר חס ושלום מכשול. אומר הרמב״ם, אף פעם לא טענתי שאני מושלם, אף פעם לא אמרתי שאני לא טועה. עד רבה, כל מה שגיליתי בימי חיי שזה לא נכון, ודברים שכתבתי או בטבע שלי, שיניתי. הלוואי שאנחנו היינו יכולים להגיד, אם ראיתי משהו באופי שלי שלא כל כך טוב, אז שיניתי. כך כותב הרמב״ם על עצמו, אנחנו רואים שהרבה דברים שהוא כתב בפירוש המשנה, שהוא כתב אותו בגיל יותר צעיר, מגיל 23 עד 30, במשנה תורה שכתב מגיל 30 עד 40, המון שינויים גם במשנה תורה היו מהדורות, והוא תיקן והוא חזר בו והוא שינה, כי הוא ראה שזאת האמת. ואומר הרמב״ם שאף אחד לא יגיד, אם הרמב״ם כתב סימן שהכל מושלם, לא, תבדקו אחריי, תחפשו. אם אתם מוצאים משהו שלא בסדר, שלא נכון, שטעיתי, תגידו לי, תלמדו אותי, אני רוצה לדעת כדי לתקן. ממש מדהים איך הרמב״ם אמר, הוא גם קיים בחיים שלו את הדבר הזה. אולי עוד דוגמה אחרונה לדמות שמאוד התבלט בנקודה הזאת, זה היה, על המים אני ברכתי קודם, זה היה הרב יששכר טייכטל, השם יקום דמו. הוא חיבר ספר מפורסם בשם אם הבנים שמחה. ספר שהוא כתב שם בגטו, באירופה, תחת אימי השואה, והוא פורס שם את משנתו הציונית בצורה מדהימה ומעוררת השתאות. בהקדמה לספר הזה, הרב טייכטל פוצח באיזשהו מונולוג. והוא אומר שם, הוא מספר על עצמו, והוא גדל שם בין רבני הונגריה, החרדים, הקנאים, הקיצונים, הוא השייך לחסידות מונקאץ', שזה איזשהו פלג של, כמו סאטמר, ככה מאוד קיצוניים בהתנגדות שלהם לציונות. והוא אומר, גם אני, מגיל צעיר, כמו כולם, גדלתי על זה שציונות זה דבר שלילי, זה דבר פסול, הייתי צועק כמו כולם על כל מי שהתנגד לזה. וברגע שפרצה המלחמה, כשכל הטלטלה הזאת עברה עלינו, עשיתי איזשהו חשבון נפש. התחלתי לבדוק מחדש את הדרך שלי. ופתאום גיליתי שאני פשוט טעיתי. וכל הדרך שאני הובלתי ואני אמרתי, בלי לבדוק באמת, זה היה פשוט לא נכון. אני אקריא לכם משפט מדהים בכנות, ביושר, הנוקב, באמת שהוא נושא איתו. והודע על האמת, ואזכיר את חטאיי. שגם בעיניי היה לנמאס המפעל הזה של בניין הארץ. וחמד ששמעתי כן מהרבה חרדים ונשרש בליבי כך, ולא התעניינתי בזה כלל, כי תרוד הייתי בגרסה, ורק אחרי שלקינו בגלות זו, עיינתי בהלכה זו, והאיר השם עיניי שטעות הייתה בידי וביד כל אלה שהתנגדו לזה. ואני מודה ואומר דברים שאמרתי לכם, טעות היו בידי. וברוך השם מניחת משום אדם לומר דברים, לומר בפומבי דברי האמת שבלבבי. ולכל אורך הספר הולך ופורס את משנתו החדשה, מבוססת על מקורות, על תנך וחזל ומדרשים וראשונים ואחרונים וגמרות והכל, כדי לבסס את אותה דרך שפתאום התגלתה לפניו. וזה מדהים, איך אדם שגדל בדרך מסוימת אומר, זו הייתה טעות, אני לא ידעתי ואני לא בררתי, ואני רוצה לחזור בי. ואני מוכן להתווכח עם כל אחד ולהוכיח לו, שזאת האמת וזו הדרך הנכונה. אחרי כל מה שאמרנו עכשיו, יבוא השואל וישאל, אז אם גם חז"ל, אם גם גדולי ישראל והרמב״ם יכולים לטעות, אז איך אני יכול לסמוך עליהם? איך אני יכול לקבל את מה שאמרו חכמי המשנה והגמרא? אולי זה היה טעות, הרי כל אחד יכול לטעות, לא? אני כבר לא יכול לסמוך על אף אחד. זה שומט את הקרקע מתחת הביטחון שלי לעשות משהו, לשמור על ההלכה. ואם זה היה טעות מה שהם אמרו. הרמב"ן בדברים מפרק י"ז בא לענות על השאלה הזאת. ותראו אותו בדף שלפניכם, והוא מתייחס לפסוק שאומר לו, תסור מכל הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. הוא מביא פה דברי חז"ל שאומרים, אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. ועניינו, אומר הרמב״ם, אפילו תחשוב שהם טועים, והדבר פשוט בעיניך כאשר אתה יודע בין ימינך לשמאלך, תעשה כמצוותם. כלומר, גם במקרה שנראה לך שבית הדין הם טעו וזה לא נכון, ואתה בטוח כמו שאתה יודע שזה ימין וזה שמאל, אתה צריך לעשות כמצוותם. ואל תאמר איך אוכל החלב הגמור או הרוג האיש הנקי הזה, אבל תאמר כך ציווה אותי האדון המצווה על המצוות שאעשה בכל מצוותיו. ככל אשר יורוני עומדים לפניו במקום אשר יבחר, ועל משמעות דעתם נתן לי התורה, אפילו יטעו. וזה כעניין רבי יהושע עם רבן גמליאל ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונו. מזכיר כאן את הסיפור המפורסם עם הסרט ראש השנה. העיקרון שהוא בא להגיד, ייתכנו טעויות, אבל זה לא משנה. אנחנו שעושים את רצון השם, גם אם הייתה אז טעות, אם אנחנו יכולים להתווכח, להראות מקורות, לבדוק, בתור בית מדרש יש מקום לדיון. אבל אם בסופו של דבר נפסקה הלכה על ידי בית הדין, על ידי החכמים, זה רצון השם שנלך, גם אם זה טעות. ורבי יהושע ביטל את דעתו לפני רבן גמליאל, למרות שלפי החשבון שלו, זה היה טעות לקדש הזה את החודש. והוא בא ביום הכיפורים שחל בחשבונו לרבן גמליאל, להראות לכל העולם, כך אמר הנשיא, כך נפסקה הלכה, גם אם נראה לי שזה טעות, זה רצון השם, והוא סומך את ידו על הדבר הזה. ומוסיף הרמב"ן, הצורך במצווה הזאת גדול מאוד. כי התורה ניתנה לנו בכתב, וידוע הוא שלא ישתוו הדעות בכל הדברים הנולדים. והנה ירבו המחלוקות ותעשה התורה כמה תורות. אם כל אחד ילך לפי מה שהוא חושב, זה לא נכון הפירוש שהם אמרו. אני חושב שצריך להיות פירוש אחר. זה חורבן של התורה. כי לדבר כתוב, כמו התורה שקיבלנו, אפשר להגיד הרבה פרשנויות והרבה רעיונות. אחד יכול להגיד ככה, אחד יכול להגיד אחרת. נהיה פה 1,000 תורות. וגמרנו. אין פה אחדות, אין פה עם אחד, אין פה תורה אחת. הכל קורס. ולכן, צוותה התורה על פי התורה אשר יורוך. לא תסיר ימין ושמאל, גם אם אתה בטוח, כי על הדעת שלהם הוא נותן לנו את התורה. אפילו יהיה בעיניך כמחליף הימין ובשמאל. כל שכן שיש לך לחשוב שהם אומרים על ימין שהוא ימין, כי רוח השם, וכאן מוסיף הרמב"ן עוד נקודה, רוח השם על משרתי מקדשו ולא יעזוב את חסידיו, לעולם נשמרו מן הטעות. יש איזושהי סייעתא דשמיא מיוחדת, כך אומר הרמב"ן, לעומדים לפני השם. יש סיפור מפורסם, אני חושב על הנודע ביהודה, שהיה אחד מגדולי הפוסקים במאה ה-16, שמישהו שאל אותו איזו שאלה, וזאת הייתה שאלה מפוברקת. זה לא היה על מקרה אמיתי, רצו לבחון אותו. והוא אמר תשובה. ואז התחיל אותו מדע מתווכח, אבל הרי כתוב במקום אחר ככה. אמר הנודע ביהודה, נכון, באמת הדין הוא ככה. ואז אמר אותו מדע, אבל במקום שלישי כתוב בכלל הפוך. אז הנודע ביהודה אמר, כן, נכון, אתה צודק, צריך להיות דין אחר. ואז שנייה הוא רוצה, רגע. תגיד לי, השאלה הזאת שאתה שואל, זאת שאלה אמיתית? זה לא שאלה אמיתית? בסדר. כי כשיש שאלה אמיתית, יש איזושהי סייעתא דשמיא לתלמידי חכמים, לסנהדרין, רוח השם על משרתיו שלפני מקדשו, לכוון אל האמת.